טוב, אז בואו נזכיר מה אנחנו מחפשים בחיים. אנחנו מחפשים את הדרך להיפגש עם הבת מלך, עם הנשמה. איך לפגוש אותה, ראינו את העלילות, את ההרפתקאות שעובר השני למלכות, שזה כל אחד מאיתנו, בת חסרהו מעט מאלוהים, חבות והדר תעטרהו. זה השני למלכות, שהוא שני לריבונו של עולם. מה הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים, כך גם האדם יחיד בתחתונים. מה הקדוש ברוך הוא? יש לו בחירה, גם האדם יש לו בחירה, כולי וכולי. ראינו את האפשרויות השונות, מתחיל פה לזרום, צויין, או, הספקה מגיעה, כל הכבוד. לא צריך לגמרי, אני לא יכול לדעת. אני לא יכול לדעת. חיים לחיים, או, התחיל פה התוועדות, יאללה, רק חסר ניגון. אז ראינו את הניסיונות השונים ואת ה... איך היה? כן? עשו... קראו אתכם? חלקי אתה אומר. אז את הניסיונות השונים להיפגש עם הנשמה, ראינו, בפעם שעברה ראינו את האפשרויות לנסות לפגוש את העניין הזה שנקרא הנהגה האלוקית, דרך הטבע, מדעי הרוח, ההיסטוריה. הטענה הייתה שזה אפשרי. אבל על כל אחד מאלה מונח חותם הספק. ומי שיש לו שהוא ישר, אז הוא יכול לראות את זה. אבל מי שמתעקש יכול להגיד שלא. שההיסטוריה היא מקרית ושהמדע מוכיח דברים הפוכים. אתם יודעים, על כל מדען מאמין יש שניים שלא. ולכן הגענו לכאן, הגענו בפעם שעברה לנבואה. בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד וכעס עליו הממונה ואמר לו, מדוע נתאחרת לבוא? ובאמת הנבואה, מבחינה היסטורית, מתאחרת מאוד מאוד לבוא. כלומר, אנחנו, הקדוש ברוך הוא בורא את אדם הראשון ונגלה אליו, ואחרי זה גם נגלה לקין, אבל אז יש שתיקה רועמת במשך כמעט 1,000 שנים. נכון? עד נוח, הקדוש ברוך הוא מדבר, מדבר רק עם עצמו. לא מדבר עם אף אחד. שתיקה. 1,000 שנים, אין דיבור אלוקי למציאות. הרוח הנבואית מתאחרת לבוא. ואחרי זה יש דיבור עם נוח, ושוב פעם שתיקה ארוכה של 1,000 שנים, עד אברהם אבינו. אברהם נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. והקדוש ברוך הוא נגלה אליו רק כשהוא בן 75. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. והקדוש ברוך הוא נגלה אליו בכלל. אז 1948 ועוד 75, הגענו עוד פעם לאזור 2000 ומשהו, 2020 פחות או יותר. נוח נולד בשנת 1000 לבריאת העולם. עוד 1,000 שנים של שתיקה. עוד 10 דורות. הנבואה מתאחרת לבוא, כי כדי שתהיה נבואה צריך שכלי שיקלוט אותה. שיהיה מישהו שמוכן לזה. יש הרבה מאוד דורות ש... מה שכתוב עליהם זה חי, נולד לו בן, נולד בנים ובנות, מת. אנשים חיים 600 שנה, 700 שנה. אין מה לספר. אכל, שתה, ישן, קם, בנה. אין מה לספר. כלומר, הסיפור הזה גם בא להעביר לנו, זה גם את המחיר. לא לכל דבר יש happy end, כלומר, יש מחירים. ותחשבו על האנשים האלו שחיו באלף שנים של החושך. היו כאלה שנולדו וחיו ומתו בתוך החושך הזה. ולהם זה כבר לא יעזור. כלומר, הם לא ראו. אז הרוח הזאת היא מתאחרת לבוא, יחסית. אולי קצת כמו שקורה לכל אחד מאיתנו. אנחנו נולדים, כל אחד מאיתנו שנולד, אז דבר ראשון, מה שהרגשנו, זה את הגוף שלנו. אופה, טוב שנזכר, שקט שם. את הגוף שלנו. את הגוף שלנו אנחנו מגלים, התינוק קודם כל מגלה את הגוף, מגלה את הידיים, מגלה את הרגליים, מגלה את האף, מגלה שהוא אוכל, הוא מגלה שיש לו תחושות, נכון? קודם כל, לכן חוץ מכבודכם, תינוקות מאוד אוהבים להתעסק בגוף שלהם ומגלות כל מיני דברים, וגם דברים שהם קשורים לענייני שירותים ויציאות, זה גם כן נורא מבדר אותם, נורא מעסיק אותם, נורא מצחיק אותם, וכאילו החוויה הכי בסיסית, שאני מרגיש שאני קיים. והרוח, המודעות לנשמה, מתאחרת לבוא. נגיד 13 אולי, 15, 20, 30, נגיד 70 גם, יש כאלה. מתאחר מלבוא. את הגוף אנחנו מרגישים ישר, נכון? חווים אותו. אנחנו מיד רעבים. אנחנו לא מיד מתלבטים האם הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו לפי סברת רבנו הארי מול הבעל שם טוב. אבל אנחנו מיד רעבים. איך שאנחנו נולדים. צמאים ומחקר לנו וחם לנו. אחד התחביבים שאני אוהב להסתכל בקיץ זה לראות אנשים בוגרים מתווכחים על המזגן. הם לא מתווכחים על זה, הם קר פה. פתאום חם פה. אף אחד להגיד קר לי, חם לי, כאילו זה סובייקטיבי. מה פתאום צריך, כאילו, כמה זה מעסיק אותנו, החוויה הגופנית הבסיסית, קר, חם. זה הרוח, הרוח מתאחרת מלבוא. אז למה התאחרת לבוא? לא גזרתי שיבואו כל הרוחות. ולמה לא באת עם ההם? אישי לו שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב עם מצור של מרגליות, ושמח מאוד לשני לו מלכות. התעכבתי. הרוח הזאת התעכבה כי הייתה צריכה, אולי טיפה נפרט את זה, כדי שהרוח הנבואה, הנבואה זה הקצה של הסולם. יש 10 מדרגות בנבואה, כולם בסופו של דבר קשורות למה שאנחנו מחפשים, למפגש הזה עם הנשמה. המפגש השלם, המלא, העוצמתי ביותר, עם חלק אלוקה שנמצא בתוכנו, זו הנבואה. שבה הנשמה מדברת את דבר השם שפונה אליה. אבל יש עוד מדרגות יותר נמוכות מזה. רוח הקודש, רבי שלמה אלקבץ מספר על רבי יוסף קארו, שנשמתו דיברה באותו תיקון ליל שבועות המפורסם. באותו תיקון השבועות המפורסם, נשמתו ככה דיברה, יש כל פעם שאדם מרגיש שפוגש את נשמתו, הוא בעצם פוגש איזה שם, זה נקרא נובלות נבואה. נובלות נבואה. איזשהו... אבל כדי שדבר כזה יקרה, צריך הכנה. צריך הכנה. זה לא נופל על מציאות גסה. הנבואה, כמו אש, אתה רוצה להדליק אש. אז עם כל הכבוד והרצונות הטובים והזה, אם לא יהיה לך כלים לאש, אם לא יהיה עץ, האש לא תתפס. תדליק ותחווה, היא לא תחזיק מעמד. אז גם הנבואה זקוקה לאיזה בת מלך כזאת. טוב, וכאן אנחנו מגיעים לסוף הסיפור שהוא מופלא מאוד. שאל המעונה את הרוח, מה יקר שם? היינו, איזה דברים הם שם בעיקר ובחשיבות? ואמרנו שכל הדברים הם שם בעיקר גדול. ואמר הממונה על הרוחות להשני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך, שאתה מבקשה. וכמה יגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון, על כן אני נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם האות. וגזר על הרוח הנעל שהוליך אותו לשם, ובא הרוח שערה ונשא אותו לשם. והביא אותו אל שער, היומדים שם חיילות, שלא הניחו להיכנס אל העיר. והושיט ידו לכלי ולקח מאות ושיחד אותם, ונכנס לתוך העיר, והייתה עיר נאה. והלך אל הגביר, ושכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. ואיך שהוציאה לו סיפר, ובסוף הוציאה. הפי אנד כזה נחמד, אבל... אולי זה השורות הכי משמעותיות בכל הסיפור. זהו, אנחנו יודעים איפה היא נמצאת. בת מלך, כי הם חוזרים חזרה. מה הייתה נקודת המוצא? בואו נזכר בתחילת הסיפור. אתם זוכרים? מה הייתה נקודת המוצא? בת מלך שנמצאת בארמון של האבא שלה, והמלך אומר לה שלא טוב ייקח אותך, נכון? בנמשל שלנו זאת הנשמה שהייתה תחת כיסא הכבוד, וביום סגריר אחד אמרו לה, גברת, למטה. מה למטה? מילה? למטה! למי? לגוף, לחום, לעד... לא שואלים אותה. היא לא רוצה. הולכים אותה. החיפוש בפעם הראשונה פגש אותה איפה? בארמון. 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 והיא הגדירה את הארמון הזה בתור כאן הלא טוב. זה המקום לא טוב. ביחס למקום שבו היא הייתה. הארמון הזה, אני מזכיר לכם מה היו המאפיינים שלו, זה היה מקום של אוכל טוב. לא שואלים שאלו, מקום כאילו לחם ובידור להמונים. כאילו, תן לה, זה, לא ישאלו שאלות, היה מקום, זה היה כל כך, כל כך מוסתר, שאפילו השני למלכות נרדם שם. כן? אפילו הוא נרדם שם, השני למלכות. ו... ומי שם התחיל כל הסיבוב. לאן חזרנו בסוף? לאותו ארמון, לכאורה לאותו ארמון. מקום מלא ארמון על הר של זהב ומבצר של מרגליות. הארמון הזה גם בתחילת הסיפור וגם בסוף הסיפור, מה הוא? העולם הזה. אז מה זה העולם הזה? מקום דפוק, מקום גרוע, מקום שיעלו לפתות אותנו, מקום שהוא מלא צדדים חומריים וכולי, או מקום מיוחד שיש שם כל דברים ביוקר גדול וקשה להיכנס לשם וכו'. מה זה? מה אתם אומרים? גם וגם. גם וגם. חז"ל אומרים איזה מין שתי משניות סותרות במסכת אבות. יפה, יפים חיי העולם הבא מכל חיי העולם הזה. מה להשוות העולם הבא לעולם הזה? מה זה העולם הזה מול העולם הבא? זה כלום. ולעומת זאת, משנה אחרת אומרת, אבל יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אז מה היחס בין המקומות? התשובה היא ש... וזה מיד, הוא נותן כאן הגדרה, בעיניי הגדרה דרמטית. יש כאן מקום, בנות. יש כאן מקום, אפשר לשאול פה. תלוי מה. אם העולם הזה, תייחסים אליו כאל מטרה בפני עצמה, אז כל ההנאות, כל העונגים שיש לאדם בעולם הזה הם כלום, זה בדיחה. זה כמו אדם, הרי העולם הזה דומה לפרוסדור ועל ארבע דומה לטרקלין. אז זה כמו אדם שמחליט לגור בפרוסדור. הוא מבסוט, טוב לו, איזה יופי, שם ספה, שם שטיח, יש לו וינטלטור מעליו. הוא אומר, תראה איזה יופי פה נטרקלין, יש טרקלין. בפנים, תכף תסתכל מה זה הטרקלין, אתה חטא את גורר במסדרון. ככה זה פחות יותר אנשים שבונים לעצמם בתים והארמונות וזה, ורכוש והכל. זה נראה שהם הולכים להישאר פה 200 שנה ותתקע כאן במסדרון. המקום הזה הוא לא טוב. בהקשר הזה. כלומר, מי ששם את העולם הזה כמקום של תוצאה, המקום הזה הוא לא טוב. הוא לא טוב. הוא מכסה, הוא מסתיר וכו'. אבל... מי שמתייחס לעולם הזה כהכנה, כמקום שדרכו יכולה הנשמה, אותה, שהיא בעצם כל הסיפור, היא כל העניין, היא הסיפור פה, לא הגוף, הנשמה היא הסיפור. אבל היא ירדה כאן לעולם הזה, אתם יודעים, סליחה שאני נותן לכם את המשל הזה, אבל אני אתן לכם משל, תן לי כל אחד מהעולם שלו, אתן לכם משל מהכדורגל, בסדר? או? אדרבה, אתה אומר, לכתחילה. לכתחילה. כבודו נבחרת ברזיל, אני מניח.
ארגנטינה.
אני משחקים ברזיל. ארגנטינה או ברזילאי? סליחה, כי אסור לה. לא, תגיד לארגנטינאי ברזילאי, הוא פוצץ אותך, זה מלחמת עולם, מה קרה לך? לא צריך להגזים. זה הרגע היה לי עבור. כל פנים, אז תדמיין לכם את האצטדיון, ניקח דווקא ברזיל, את המרקנה, כן, 100,000 צופים יש שם. 160 אלף צופים. מה? 160. 60. היית, ספרת אחד אחד. אחרי זה תסגרו על הפינה הזאת, לא נורא, לא... אני יודע 100 אלף, לא משנה, אבל... מה? אז יש 100 אלף צופים, ככה נמצאים וזה. אבל יש טריבונות, נכון? יש למעלה, למטה יש מדרגות. הוא לא יכול לשאול טריבונה, הוא לא יכול לזוז ממנה, זה הגובה שלו. זה המקום שהוא קיבל. 100,000 אנשים. יכולים לצעוק, יכולים לעשות, לעלות. אין להם שום השפעה על מה שקורה למטה. כלום, אפס. והם לא יכולים לזוז כל אחד מהמקום, לא יכול לזוז. כל אחד מה שהוא קיבל, קיבל כרטיס, זה המקום שלך. אחת ל... לא יודע כמה זמן, לוקחים 11 אנשים מהקהל, אומרים להם, תקשיבו, אתם עכשיו הולכים לרדת למטה למגרש. הם היו בקהל, לא יודע, אלפי שנות אור. יש לכם 90 דקות להיות למטה, ואתם יכולים להשפיע על התוצאה. מה שתשקיעו, מה שתעבדו, אחרי זה שתחזרו, לפי זה יהיה המקום שלכם. לעוד סיבוב. אז מה עדיף להיות? אתה יושב בקהל, אתה מרווח על הכיסא שלך, אתה צופה, אתה נהנה מזיו השכינה, צורך העניין, כן? כאילו, יציא העיתונאים. סליחה על זה. אבל לא השגת את זה בזכותך, כלום, זה לא היה... ואז תארו לעצמכם שהוא יורד אל המגרש, רצים, מאבקים מנצחים, סוף ה-90 דקות, שזה זמן קצר ביותר, קצר ביותר, 90 דקות עוברות מהר מאוד, כולם מראים, עכשיו, הוא שיתאמץ, עולה למעלה. עטור בתוכנת הניצחון, מתמודד והצליח, ומגיע לו בזכות ולא בחסד, המקום השמור לו. וזה בשכנה, והוא שככה חיפף, לא יעד להגנה, וזה וזה וזה. טוב, תשב אותה שם וכל זה, אחד בכלל העיף אותו מהמגרש, זרקו אותו לכלבי, לא יודע מה. כן. אז המשל החביב הזה שלא הבאתי אותו אלא כדי לעורר אתכם בשעה מאוחרת זאת של הערב, כן, אבל הוא בעצם הסיפור של העולם הזה. אם מתייחסים לעולם הזה ברצינות הראויה, זה מקום מאוד מאוד יקר. כן, כל הדברים כאן הם ביוקר גדול, הכל שווה כאן המון. מספרים על הגאון מווילנה, זכר צדיק לברכה, שלפני שהוא נפטר, אז הוא בכה. אמרו, מה אתה בוכה? אתה כל התורה ישר והפוך, מה? הוא אומר, אני בוכה שאני עוזב עולם שאפשר לקנות בו מצווה יקרה כמו ציצית, בשתי קופקות, בזה, כאילו, איפה אני אשיג את זה בעולם הבא? איפה אני אשיג את הדבר? איפה אני אשיג? אתם מבינים שמי ש גמר את ה-90 דקות והוא נמצא בקהל, אז הוא יש לו המון המון עצות לתת לשחקנים, הוא אומר לו, תעשה, אולי אין זה, אבל הוא לא יכול. אין לו יכולת השפעה. מה שיכולנו לעשות כאן בעולם הזה בכלום, להאיר פנים, מלאכים מתקנאים בנו, כי המלאכים הם סטטיים. זה נפלא מאוד המלאך, יש לו יכולות אדירות, אבל זה לא שלו. הוא נברא לזה. הוא מסתכל עלינו המהלכים, שאנחנו במעשה אחד יכולים, אופס, לעלות, לרדת, יכולים להעניק, לתת, וכולי, יש לנו את הדינמיות אותי, וקיבלנו אותה לזמן קצר. הרב מלובביץ' היה מדבר הרבה מאוד, בכל מיני אגרות, שאנשים היו כותבים לו כל מיני התלבטויות בחיים, וזה הוא תמיד היה אומר, הרבי, שהוא היה, נגיד אדם היה, שלחו לו אגרת איזה מישהו שהוא איש חינוך, הוא התלבט אם להמשיך לעסוק בחינוך או לא, וזה. הוא היה ללכת לעסקים. אז יש לרבי כל מיני אגרות שהוא כאילו בלי, אין רחמים, אין... אז הוא אומר, אני תמה עליך. אני תמה. כי הרי הוא אומר לו, העיקר זה הנשמה. והנשמה, הוא אומר, היא הייתה פה לפני, תהיה פה אחרי. הקטע בעולם הזה הוא קטע קטן אצלה, בחיים שלה. והקטע הקטן הזה הוא המשמעותי. אז עד שיש לך אפשרות לחיות חיים משמעותיים, הקטע הקטן הזה, אתה גונב לה את זה. הוא כאילו, אני לא מבין את, לא מבין את השאלה בכלל, משהו כזה. אז אני אומר, העולם הזה הוא מקום יקר. אותו עולם הזה, אותו ארמון, שהתייחסנו אליו בתחילת הסיפור כמקום שנקרא לא טוב, וכאילו פרשנו וכולי ביחס לעולם הבא. נכון, ברמת התוצאה, ברמת העונג, מה שווים כל חפצי העולם הזה מול העונג הרוחני, האינסופי, שצפון לנשמה, תחושת השייכות והוודאות המוחלטת וההתענגות הזיו השכינה, שצפונה לכל אחד מאיתנו בעולם הבא. כן, אנחנו אומרים, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. יקום פה אחד מישהו, גבר, ויגיד לי שהוא טעם פעם אחת בחיים שלו, משהו יותר טעים משבת. אין דבר כזה, שבת, כאילו, מה ידבר? שבת, שבת, רק מגיע שבת, ככה, הכל זה, נכון? אפשר לחיות בלי שבת, אין דבר יותר נפלא משבת. מה כבר עושים בשבת? הולכים בית כנסת, חוזרים, בגדים יפים, קצת אוכלים, אתה לא מבין מה זה שבת, זה לא, זה שבת, מה יש פה לדבר, נכון? אז שבת זה מעין עולם הבא, זה תזכורת קטנה, יחסית, כוכבית, לאיך יראה עולם הבא. אז אפשר להשוות את ההנאות, מה אתה בא להשוות לי כאן עולם הזה, אתה בא למכור אותי בגרושים? אתם יודעים, מספרים, משל, אני זוכר סיפר את זה הרם שלי כשהייתי בתיכון. אבל זה משל יפה. אומר, היה איזה עשיר אחד, שהזמין איזה יהודי כפרי עני, שיעשה לו עבודה. תעבוד, אני אשלם לך בעין יפה. הוא הגיע חרוץ וכל זה. העשיר ראה שהוא הולך, הוא ראה שהעבודה היא הרבה יותר ממה שהוא ביקש לנו להעביר סכין ממקום למקום. הוא ראה שהעבודה היא הרבה יותר ממה שהוא חשב. הוא אומר, איפה אני אשלם לו עכשיו כל כך הרבה? אז הוא אומר, אני, אתה יודע מה, תקשיב. מה שנעשה זה ככה, אני מבקש ממך, כל פעם שאתה, כל סק שאתה מעביר, תגיד לי, ואני אשים קופקת נחושת פה על השולחן. קופקת נחושת זה כמו מטבע של 5 אגורות, בסדר? כדי שבסוף היום נוכל לספור את המטבעות ונדע כמה סקים עברת, ולפי זה אני אשלם לך, על כל סק אני אשלם לך 20 שקל. בסדר? אז תגיד, אין בעיה, נגיד. אחת, הוא שם מטבע. בסוף היום יש ערימה של מטבעות של 5 אגורות על השולחן, אבל העשיר הוא יודע, זה, הוא אומר, אני צריך רגע לתת פה לפגישה, אני כבר חוזר, הוא יוצא. ואז אני הזה רואה, לא מתאפק, לוקח את היד, גונב כמה, מכניס מלא חפוטות של קופקות, והוא מבסוט, הוא גנב את העשיר. מגיע העשיר, סופר, טוב, יש לך פה זה, כך. הוא אומר, אנחנו לא מתאפקים לגנוב את הגנבות הקטנות האלו, ועל כל קופקת נחושת שלקחנו, הפסדנו זהוב. כן? זה אם אנחנו משווים את ההנאות, הנאת העונג הגשמי להנאת העונג הרוחני. בסדר? שאין לנו בכלל שום ציור, אורח חיים הקדוש אומר, אם היו בני אדם יודעים את התענוג, התענוג שיש בלימוד התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, את נועם ערבות מתיקות התורה. אם היו נותנים לנו להרגיש, היו פוקחים לנו את העיניים ונותנים לנו להרגיש באמת, היינו כולנו משתגעים, יוצאים מדעתנו על התורה. אבל כדי שתהיה לנו בחירה, אז טיפה מרחיקים את זה מאיתנו. אז להשוות את העונגים, אין מה להשוות. זה טיפשות. אבל כאן, אחרי שביחד צעדנו 7 שיעורים, מחודש שלו אני מזכיר לכם, מי שהייתי מההתחלה, כל הכבוד, לפחות אני הייתי עם עצמי, חזק אותי. אז לא, בסדר, אבל יש את, ברוך השם, את הערוץ, אז אפשר לראות משם. עכשיו, אחרי שאנחנו עשינו את הסיבוב הזה, אנחנו מבינים שהמקום היחיד שבאמת אפשר לפגוש את הנשמה, זה העולם הזה. אין מקום אחר, כי בעולם הבא היא גבוהה מדי. אין לה ידית אחיזה, אין לה במה להיאחז. המקום היחיד שבו אפשר לחוות את חיי הנשמה בצורה מוחשית, חווייתית, כאן בעולם הזה שהנשמה היא בתוך גוף, והיא יכולה במיליון דרכים, כל יום, להשאיר חותם. כל יום, הגוף מושך לכיוון אחד, הנשמה יכולה להגיד, לא, אנחנו הולכים לכיוון אחר. כל יום. ב-90 דקות שיש לנו כאן, והזמן קצר, והמלאכה מרובה, והכל מאוד מאוד יקר. מאוד יקר, הכוונה, חבל להפסיד. חבל להפסיד, יום! יום חבל להפסיד. פה בעולם הזה, יום! אפשר לעשות ביום, אפשר למלא את ה... כל מלאכי מעלה היו נותנים כל הון שבעולם כדי להתחלף איתנו ביום אחד בעולם הזה. יום אחד שאפשר לתקן בו. יום. כל הדברים הם ביוקר גדול. ואמר הממונה על השני למלכות, מאחר שזמן גדול שאתה מבקשם וכמה הגיעות שהיו לך, אולי אלך אתה מניעה מחמת ממון, על כן אני נותן לך כלי שתושיט ידך לתוכה תקבל משם מאות. כמה הדבר הזה חשוב. רבי נחמן שם את הדברים על השולחן, רבותיי. אנחנו לקראת סוף הסיפור ואין לנו זמן to fooling around. אנחנו רוצים לעשות את הדברים גלוי על השולחן. בסדר? העולם נע סביב כסף. סביב כסף. כסף משגע את האנשים, משגע את הבריאות. משחר ההיסטוריה. אברהם שוקל לאפרון 400 שקל כסף, עובר לסוחר שדיד. כן? כסף. התנועה הזאת של הסרטים, שפותחים את המזוודה, סטפות ככה, הכל. ארוז יפה, גום. נכון? מה זה?
אל לך.
אל לך, כן. זה. יש גימטריות וזה, נכון? המלך בגימטריה דולר. מכירים את זה? זה גימטריה. אז כסף. העולם הזה הוא נעל כסף, הוא נעל... חזקתם פעם בוכתה? מזומן? כמה חזקת? הכי הרבה. אה? אתה נראה לי דרויש, 100 שקל יענו... סחרר אותך. פעם ביקש ממני איזה חבר שאני אעביר לו סכום. עושה לו בלדרות, הוא מכר איזה משהו, פתח תקווה, ביקש שאני אעביר את זה בירושלים, נתן לי 15,000 שקל. לקחתי איתי באוטובוס כל הדרך, אני, אתה יודע, ככה וזה, שאני לא אשכח את זה, שאני לא אאבד את זה, שלא ישדדו אותי, שלא יגנבו אותי. 15,000 שקל, זה סכום. אתה מרגיש, אתה מרגיש שזה עליך, זה לא משהו... בסדר גמור. כסף יש לו כל מיני שמות. יש שלוש שמות לכסף. הכנעה, הבדלה, המתקה, אפשר לקרוא לזה. או קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. קו שמאל, כסף נקרא דמים. דמים. למה? כי אנשים מקיזים את הדם שלהם כדי להשיג כסף, וגם מוכנים לשפוך דם כדי להשיג כסף. דמים! זה כאילו הצד, הצד הקליפה שבממון. אנשים מוכנים להרוג בשביל כסף. להרוג! לפעמים גם את בני משפחתם. להרוג פיזית, או להרוג תרבותית, רוחנית, לשון הרע, הכל כדי להשיג עוד כסף. אתם מכירים את זה. התחרות בשוק הכלכלי. לפעמים אתה נראה לך שאתה נמצא בתוך ג'ונגל, בתוך קרישים שרוצים לאכול אחד את השני, נכון? פרסום נגטיבי. מידה אמצעית כסף נקרא גם זוזים. למה? משהו, תכונות של הכסף שהוא זז ועובר ממקום למקום. אז כבר, אני חושב שזה יישאר אצלך, זה מתגלגל. אבל המילה שאנחנו הכי משתמשים בה זה כסף. כסף, זה בעצם מה שאומר רבי נחמן, זה כיסופים. מאחורי הכסף מסתתרת התשוקה, הכסיפה למשהו אחר. אז צריך לתרגם את הכסף למשהו הוא בעצם רוצה לתת לנו. למה אנחנו רוצים שיהיה לנו הרבה כסף? כדי שנוכל לקנות מה שאנחנו רוצים. טוב, ומה תעשה החוויה שאני יכול לקנות מה שאני רוצה? מה, זה לגרום לי להרגיש? מה? מאושר. למה אני רוצה להרגיש מאושר? כי אני מרגיש חופשי. ולמה אני רוצה להרגיש חופשי? מה הסיבה? כי הוא חופשי. כי השם יתברך הוא מקור החופש והחירות. ושום דבר לא כופה אותו. כלומר, הנטייה לכסף היא אולי אחת התנועות החזקות של הנשמה כשהיא רוצה להידמות לבוראה. אז היא רוצה כסף. אנחנו חושבים, רק יהיה לי כסף, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה שאני רוצה, אני יכול... אני חופשי לגמרי, כן, אבל למה אתה רוצה להיות חופשי? מה רע לך? לא, חופשי. חופשי זה לגמרי לבד. כן, חופשי זה אם השם יתברך, חופשי זה, זה הקדוש ברוך הוא, הוא לא, אין אליו כפיות. רצונו חופשי באמת. אנחנו בעצם רוצים להידמות אליו. אז זה מה שעומד מאחורי הדבר הזה. נמצאנו למדים, שסחורה ראויה לקנות איתה משהו בכסף, היא סחורה שתיתן לי אפשרות למגע עם הנשמה. כלומר, אם אני לוקח כסף וקונה איתו משהו שמרחיק אותי מהנשמה, אני עשיתי משהו נגד עצמי. כי כל התכלית של הכסף זה להשיג חופש. אבל אם אני קונה משהו, אם אדם לוקח כסף וקונה סמים, בתוך העניין, אז מה הוא עשה?
שיאבד
את עצמו. אדם לוקח כסף וקונה לעצמו כל מיני דברים שאחרי זה הוא יהיה מכור אליהם. אז הוא לקח את הכסף, את הכיסופים הללו, והשתמש בהם נגד המטרה שלהם. ולכן ממילא הוא כמובן ירגיש תסכול. יש תהיה הנאה לזמן קצר, אחרי זה ירגיש תסכול, יצטרך עוד כסף כדי לקנות עוד משהו, וזה גלגל חוזר שלא יוצא ממנו. אבל אם אדם לוקח את הכסף וצריך כסף, כי זה עולם הזה, זה לא עולם הבא, אתה גזל בכסף, מה זה כסף שאתה? צריך כסף, כסף דבר חשוב. אבל בכסף הזה אני קונה, אני יכול לקנות את אותם אמצעים שדרכם הנשמה יכולה להעיר. אני קונה... יכול לקנות החל מחפצי מצווה, מה? חפצי מצווה, אבל לא רק חפצי מצווה, צדקה. אני יכול לבנות בית, ובתוך הבית הזה, להקים משפחה, עם אישה, עם ילדים, במקום הזה. אני בכסף הזה משתמש, קודם כל אני משתמש בו ולא הוא משתמש בי, ואני משתמש בכסף הזה לממש את הכיסופים שלי. זה דבר אדיר. דבר אדיר, כן. תחשבו כמה דברים טובים אפשר לעשות עם כסף. כמה, כמה, כמה נשמה יכולה להיות נוכחת בעולם כשיש לה הרבה כסף. וככל שיש יותר כסף, אפשר יותר, יותר חסד, יותר נתינה, יותר... היום יש דבר מאוד מאוד יפה, אני ממש... בעיניי סימני הגאולה זה הפרויקט Head Start. מכירים את זה? שמעתם על זה? אתם מכירים אותו טוב ממני. Head Start, ליהודי יש לו איזה רעיון נחמד. לא יודע, כל אחד עם השיגעון שלו, בוא נתחיל מזה שאדם רוצה להוציא דיסק, בסדר? יש לו כיסופים להשם יתברך, והוא רוצה, יש לו שירים, והוא רוצה להוציא דיסק, אבל אין לו 80,000 שקל עכשיו, וגם הוא לא רוצה להוציא 80,000 שקל, ואז הוא יוציא את זה, וכדי להיות, איך אמר לי יום אחד הטכנאים, אמר לי שאתה צריך להתמזג עם המדיה. אז אתה מוציא דיסק, אתה חייב לעלות אותו ליוטיוב, כדי שישמעו, שיזמין אותך להופעות. רגע שעלית אותו ליוטיוב, לא הספקת להגיד אברה קדאברה, הוא כבר צרוב על פני כל העולם, נכון? אז יצאת 80,000 שקל, ואתה... שאלו פעם אחד שעשה אותי דיסק, איך המחירות? הוא אומר, אחלה, מה שעשיתי את הדיסק, מכרתי את הבית, מכרתי את האוטו, מכרתי הכל. אין לי כלום. אז... בואי, מה קורה כאן? אז... אז הוא פונה אל הקהל, אמר, תקשיב, יש לי רעיון, יש לי כיסופים, בואו תנו לי אתם כסף, תשלמו לי לפני כן על הדיסק, תהיו שותפים איתי, כל אחד שם, כמה דיסק עולה 40 שקל, אתה שם 40 שקל. אם מגיעים לסכום הרלוונטי, הנצרך, אז אתה, הפרויקט יוצא לפועל, גובים את הכסף, אתה מקבל, בכל מקרה אתה קונה את הדיסק, אז אתה כאילו משלם עליו מראש, זה נורא יפה, נכון, אז יש כאן, הנה כיסופים שאומרים, בואו, תן לי את הכסף לממש את הכיסופים, זה צעד בכיוון הנכון, לא חייב את דווקא דיסק, כל מיני רעיונות שם רעיונות נחמדים. אופניים בלי שרשרת, מישהו אמר לי שיש שם אופניים על מחזירי שמן, משהו, כל מיני רעיונות יפים, ספר, מישהו מוציא, לא משנה. בעיקר הייתי פרויקטים מוזיקליים, זה מה שעוסקים שם, זה מה שפונים. אז לקחת את הכסף ולהשתמש בכסף בשביל, בשביל דברים שירחיקו אותך מהנשמה, זה הפך התכלית שלו. הגמרא מספרת במסכת יומא, הגמרא מספרת על הלל. שהיה עני מרוד, והיה מסתכר טרפיק אחד ביום. חציו היה נותן לשומר, וחצי היה נותן לפרנסת אנשי הקונה עצים, מחמם את אנשי ביתו. פעם אחת הוא לא הרוויח, והשומר אמרת לנו להיכנס. כל הזמן, מה אתה ספר? מה אתה ספר לנו שהילל? היה לו כסף. חצי חצי, חצי לקיום. בסדר, הכסף גם נועד כדי שנוכל להתקיים, שנוכל לאכול. 50%! הוא הביא טרפיק אחד, זה נראה לו זכוק אדם, זה 50% מההכנסות שלו למפגש עם הנשמה. בית המדרש, לא, לא ברור באמת למה על הכסף, הכניסה לבית המדרש, אולי זה היה, לא יודע מה, השתתפות בהוצאות, לא יודע מה, אבל הכסף נועד לזה. כן. אני אמרתי על גאולה, לא זוכר לי מה. אמרתי. לא, האמון הזה שאתה אדם אומר, תקשיבו, יש לי רעיון, בואו תממנו לי את זה, זה כל כך, זה כאילו, זה תנועה של אמון. זה משהו של אמון, זה קשור לרצון להטיב. אני רוצה להטיב, אני פונה אל ה... הרי זה כל כך לא מסחרי. הרי בדרך כלל פה זה המסחרי, טוב, יש לך איזה מוצר, בוא תשכנע אותי שאתה ראוי ואני איזה. וכאן אומר, חבר'ה, אנחנו ביחד, אתם רוצים לשמוע את המוזיקה שלי, אני רוצה איזה, בואו לי, אני... בואו תטיבו לי כדי שאני אוכל להטיב לכם. במקום שמעגל המסחר יהיה, אני תתנפח ואתם תקנו כמו שאני זה, בואו אתם תעשו לי טובה כדי שאני אוכל לעשות לכם טובה. זה גלגל של טובה בעולם, שזה הגאולה. אז מה ראית שם? אז הוא אומר לו כאן, יכול להיות שיהיה לך מניעה מחמת ממון. כי אם אדם רעב, אז קשה לו להגיע לנשמה, ואם אדם יש לו מניעה, אין לו כסף, אז אני, חוכמת המסכן בזויה, ואני קשה לו, אז קח ממון. אבל למה תשתמש, מה הוא עושה עם הממון הזה? משחד את השומרים שיתנו לו להיכנס. אל בת המלך. זה מה שהוא עושה. הוא לא קונה דברים לעצמו, הוא משתמש בכסף הזה כדי להצליח לפרוץ פנימה. לשחד את השומרים זה קודם כל לפעמים... אומרים, יש בחסידות, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. לפעמים שאדם רעב, אז הנפש שלו היא מעוטפת בתאווה. אז אתה לא נותן לו את התאווה, הוא לא משתחרר מזה. תן לו את זה, הוא יאכל, יירגע, ואז יהיה פנוי לדברים נוספים. אז לפעמים צריך לשחד את הגוף, נכון? אצל חסידים, עכשיו... עושים התוועדות, לפני שהרבי מדבר, קודם כל אוכלים משהו. קודם כל תשחרר את הסוסים, תן להם לאכול טוב בערובה, שיהיו רגועים, ואז אפשר לשמוע דיד, אפשר לשמוע...
הרבי, קצת מסוכן.
מי, מי, עכשיו, נהייתי רעב בגללך, כן. מי עשר זה שעות נוספות שלי, אני לא חייב להיות. דבר. מה מסוכן? נחשון, יש לי שאלה, יש משהו שהוא לא מסוכן בעולם הזה? הכל מסוכן פה, מסוכן לצאת החוצה הרחוב. הכל מסוכן, בסדר, אנחנו לוקחים סיכונים. לוקחים סיכונים, נכון. הוא יכול, זה קרב, נופלים וקמים וזה, אבל... אבל זה הדרך, הדרך היא לשחרר את השומרים. נוכל להיכנס. כן.
אז למה שאתה זו מילה מאוד?
איך?
למה שאתה זו מילה מאוד? כאילו דמים ברור שלו יש לנו אש. בניין לך את המון, כי אתה יותר חצי, תקבלים שם מאוד.
כן, לא יודע.
מלשון
מעט? מעות, לא, זה לא מלשון מעט, אולי זה מלשון מעיים. מעיים, אבל כן, אמור מעי לא. מעות זה דבר שאדם כאילו הומה אליו כמו עם המעיים שלו. המעי שלו. כן. וגזר על הרוח הנה שהוליך אותו לשם, הוא בא והביא אותו אל תוך השער, ויומדים שם חיילות, שלא הניחו להיכנס אל העיר. יש מחסומים. לא נותנים להיכנס פנימה. לא נותנים להיכנס פנימה לעולם הפנימי! כל מה שאנחנו רואים, במיוחד אנחנו בדור שלנו, זה הכל חיצוני, הכל ויזואלי. הכל ויזואלי. מראים לך את כל הצדדים החיצוניים, הם מנסים לשכנע אותנו, שזה, זה מה שיש, זהו. לא נותנים להיכנס פנימה. תן להיכנס פנימה, תן להבין מה קורה בפנים, תן לחוות חוויה פנימית עמוקה. לא. הכל חיצוני. אנחנו חיים בתקופה כבר ארוכה שהחיצוניות היא חזית הכל. ממש חזית הכל. וממילא קשה להעמיק. קשה, כן, איך אמר מישהו, אחד אמר לחבר שלו, אחי, אני השקעתי בך, שלחתי לך שנה טובה במייל, לא בוואטסאפ, כאילו, אני... השקעה. מי כותב מכתבים היום? מי... כאילו, משהו שהוא יותר משלושה משפטים, ארבעה משפטים, זה כבר, זה נחשב ספרות גבוהה. זה אדם חכם שהוא... מישהו קורא ספרד, הכל... הכל חיצוני, הכל... עזוב, אין לי... תמצאת לי את זה, תרגם לי את זה, תרגם לי את זה, איזה סרט, אין לך איזה סרטון שרואים את זה, מה, צריך לקרוא כל כך הרבה, צריך להעמיק, הכל טיק טיק, זה... הכל צריך להיות באייטמים, בקצר, ויש פרסומת לפני, פרסומת אחרי, הכל צריך להיות מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד זה, שחס וחלילה, לא תיווצר שום תרבות של העמקה. הכל צריך להיות ארוז בקצבים של דקה. אם אתה מדבר יותר מדקה וחצי על איזה משהו, אתה פשוט לא רלוונטי, יש חוקרים את זה, את סף הקשב של ה... סף הקשב של האנשים, וכאילו, הגיעו לכל מיני נתונים. אתה עובר איזה כמה שניות, האנשים כבר לא איתך, כי זה כבר... הסביר לי את זה, מישהו שמבין בתרבות. אתם יודעים שפעם היה הגששים, הגשש החיוור. שמעתם על זה פעם? הגששים. אז הם הפסיקו להופיע כבר מזמן. עוד לפני שנפטר פולי. למה הם הפסיקו להופיע? אתם יודעים למה הם הפסיקו? כי התחיל ערוץ 2. והתחיל כל הז'אנר של הסטנדאפ. שאנחנו מכירים היום, כל השבוע הגששים, מי שמכיר את המערכונים שלהם, לוקח איזה דקה וחצי עד שיש איזה פאנץ'. כאילו, הם בונים, זה בילדאפ כזה, הם בונים, ויש שם איזה, בסוף איזה. וזהו כבר, זה לא... צריך כל רגע. כל שנייה, זה כאילו היה איטי מדי, בשביל הקצב המהיר של ה... אני חייב לתת לכם דוגמה מהמקום הזה, כאילו, שתבינו שאנחנו חיים בתרבות שלא מאפשרת לנו להיכנס פנימה, אפילו ברזולוציות הללו. וכדי להיכנס פנימה, לאן אנשים צריכים לברוח? להודו. שמה, הכל רגוע, הכל זה, המציאות החומרית היא מאופסת לגמרי, אז שמה אנשים מצליחים איכשהו להתחבר אל עצמם, איזשהו חיבור, ושם באמת הרבה מאוד חוזרים חזרה ומגיעים למכון מאיר, כן? מוסיפים את היוד. להודים מוסיפים את היהוד, את היהודי, וסוגרים את הפינה. אבל כתגובת נגד לחיצוניות המערבית, אז יש ספר חובה לקרוא אותו, אני ממליץ עליו בחום רב. אחרי שקוראו את הספר הזה, לא צריך לנסוע להודו. וגם אחרי שנמצאים בהודו, כדי לקרוא את הספר, הספר הזה נקרא הודו. כתב אותו עזריאל קרליבך. מישהו כאן קרא את הספר הזה? לא קראתם? מישהו יודע אם זה עזריאל קרליבך? אתם לא יודעים, טוב, אז הוספתם חטא הפשע. ודאי שאת יודעת, זה, גברת פלסר. עזריאל קרליבך היה העורך, עורכו הראשון של עיתון מעריב. הוא היה תלמיד של הרב קוק. הוא היה רב, היה לו שמחה לרבנות. הוא היה אולי הפובליציסט מספר אחת בארץ. הוא היה לו מאמרי מערכת שהיה חותם, השם הספרותי שלו היה איפכא מסתברא. כל פעם היה לו איזה זווית שיש לו, הוא כתב הספד על הרב קוק, משהו יוצא בגדר הרגיל, הוא בהתחלה מתנצל שהוא בכלל, איך הוא יכול לכתוב הספד על הרב קוק עם הידיים שלו שהן לא מספיק קדושות, והוא למד במרכז הרב, והרב צבי יהודה שיבח את ההספד שלו, הוא אומר, הוא הבין מי זה הרב. אז ריאל קרליבך שלנו, הוא היה בהודו, טס להודו למסע, וכתב יומן מסע. והוציאו את זה בתור ספר, הוא מנתח באזמל מנתחים את התרבות ההודית מול התרבות המערבית. זה פשוט ספר חובה. ספר חובה, קראתי אותו כמה פעמים, ממש חייבים לקרוא אותו, זה נקרא להיות בהודו באמת מבחינתי. הוא מספר רק, סתם, תכף אנקדוטה מהספר, הוא אומר, הוא הלך עם השותף ההודי שלו, הוא הלך לסרט, ואז לפני הסרט היה פרסומת אמריקאית. והפרסומת הלכה ככה שראו בן אדם שיש לו בית כזה קטן ואוטו קטן, ואז הוא עובד, הוא מתקבל איזה, הוא מגיע כזה עם חליפה, מתקבל לעבודה, ואז זה הפרסומת לאיזה חברה. ואז הוא פתאום רואים איך הוא מצליח, ואז הוא מוכר את הבית, והוא קונה בית אחר, ואז הוא קונה גם אוטו אחר, ואז הוא מתקדם, בקיצור, בסוף, יש איזה, our company, the way to the success, משהו כזה. טוב. כשיוצאים מהסרט, אז האודי הזה אומר, תגיד לי, אני יכול לשאול את השאלה? הוא אומר, כן. הוא אומר, כל האנשים באמריקה ככה אומללים? אומר לו, מה? כולם ככה, לא, אף פעם לא מרוצים מה שיש להם, תמיד כאילו עיניים גדולות, רוצים, כולם באו שזה רק, מה שכאילו זה החלום האמריקאי להתקדם וזה, וזה כל כך חיצוני, כל כך, אתם כולכם מומללים שם? יש שם עוד, אני ככה מספר לכם כל מיני, זה, הוא מספר שהוא, הוא נסע ברכבת עם שלושה מלווים, והיה לו שוקולד. אז הוא חילק להם, לשלושתם. גם היה לו, הוא הכניס לפה והתחיל לאכול, אוכל. ופתאום הוא רואה שאף אחד מהם לא אוכל, ורק הוא אוכל. אתה יודע, אז ככה נתקחה בגרון. אז הוא אומר להם, למה אתם לא אוכלים? אז אחד אומר לו, קיבל שלוש תשובות, אומר לו, תקשיב, אמא שלי חולה בבית, אני לא יכול לאכול שוקולד וליהנות כשהיא סובלת. אני אחכה כשאני אגיע לבית ואני אראה אותה, ואז אני אוכל. שאני אומר, אומר, תבין, המתנה שלך היא כל כך יקרה לי, אני לא יכול להרשות עצמי לבזבז אותה מיד, אני רוצה עוד טיפה ליהנות מהנתינה שתתת לי, אני אוכל את זה מחר. השלישי, אני לא זוכר איזה תשובה, הוא עלה, לא, אני לא זוכר, גם כן תשובה. הוא אומר, הוא רגיש, והוא עם השוקולד בפה, הוא אומר, הוא רגיש כזה חזיר, כאילו, חיל השאר. הוא אומר, כאילו, מה זה הנאה מיידית, כאילו, יש כאן קרקע, כאן איזה משהו. זה, נתתי לכם כל מיני טעימות קטנות מהספר, זה ספר חובה לקרוא אותו, כי הוא ממש מנגיד בין ההודים לבין התרבות המערבית. זה מאוד מאוד בקצה. אתה מבין שיש שם משהו גם דפוק בסוף, משהו לא בסדר, כי הם מאוד מאוד תקועים בעצמם, וכאילו מאוד מאוד, זה מאוד מאוד נכשל הכל שם, אבל כשאתה תקוע בתוך תרבות שהיא חיצונית לגמרי, זה סתירה טובה לפנים, שאחרי זה תחזיר אותך לאיזושהי דרך אמצעית, כן. לא כולם, לא, אבל הם עניים מבחירה. כאילו, הם עניים מבחירה. כן.
הם לא מרגישים,
הטענה שלהם היא...
אין להם שאיפות
אבל. אין להם שאיפות.
זה מה אף פעם, כאילו...
לא,
אבל אתה יודע שאין להם שאיפות בחיים.
זה קיצוני. זה ריאקציה למערב.
זה גם קיצוני.
נכון, נכון. לכן אנחנו אומרים שבסוף צריך לחזור למכון מאיר. להיות יהודי, אבל בתור תגובה, למה שקורה במערב, זו תגובה טובה. הטענה שלהם היא כזאת. העולם תפוס. יש בעלי חיים, יש צומח, אנחנו הגענו אחרונים, ולכן אנחנו יכולים לשים את כף הרגל רק במקום שאין משהו לפנינו. זהו, אז אי אפשר להרוג פרות, אי אפשר להרוג זה, כאילו. תקראו את הספר, תשיגו אותו, תקראו אותו, זה ספר חובה. ממש, נותן ככה. איך הגענו לזה? לא נותנים להיכנס פנימה. אז אני אומר, עודו זה כאילו מקום ש... עוזר לאנשים להיכנס פנימה, ואז שמתחברים אל עצמם, הם חוזרים חזרה, אלא זה אפשר גם לקרוא בספר של דורון שפר, ענני, איך הוא, גם כן התהליך שלו, זה הרי תופעה, זה לא, פשוט תדעו לתאר את זה הכי טוב. הביאו אותו אל שער, ויונדים חלות, ולא הכניסו להיכנס אל העיר. לא נותנים. ראשית ידעו לכלי ולקח מאוד ושיחד אותם. נכנס לתוך העיר, ואתה עיר נאה? וואה, זה עיר נאה, העולם הזה הוא מקום יפה, העולם הזה הוא מקום טוב, אנחנו אוהבים את העולם הזה. כמה מצוות אפשר לקיים ברוגע לך הזה? הוא עשה חסד שהוא הביא לי, ואני השתדלתי ובירחתי. והוא שקצר את החיטה, הפריש תרומות ומעשרות, והוא שזה עשה הפרנת חלה. וכמה דברים ברוגע לך אחד, כל כך הרבה קדושה עליו. רק בעולם הזה, בעולם הבא אין רוגע לך. אה? יותר טוב לי. הלך אל הגביר, בשכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם. הוא אומר, אמנם, אמרנו שזה זמן קצר, אבל צריך לשהות. זה לא אתגר, אופס וגמרנו, זה מלחמה מתמשכת. היא גם לא כך מהר נגמרת. גם לא בגיל 70, גם לא בגיל 80. היא פרושת הצורה ולובשת צורה, אבל היא צריך לשהות שם בעולם הזה. כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. בתחבולות עשה לך מלחמה. איך אני מגלה, פוגש את הנשמה בתוך העולם המורכב הזה ולא נופל כל פעם. ואיך שהוציאה לא סיפר, הוא בסוף הוציאה. בסוף הוציאה הוא הצליח, אבל הוא לא מספר לנו איך הוציאה. אני אגיד לכם למה. כדי שלא נהיה מה שאנחנו אולי היינו רוצים להיות מעתיקנים. טוב, 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 איך הוא עשה את זה? אני אעשה גם. לא תספר לי מה הוא עשה, אני גם אעשה. לא. כל אחד מאיתנו עם הנשמה שלו, עם האתגרים שלו, עם היצרים שלו, עם התאוות שלו, עם הכישלונות שלו, עם ההצלחות שלו. אל תנסה לשכתב את הדרך של החבר שלך. כי אתה אדם מיוחד, נשמה מיוחדת, ואתה נשמה, מודה אני לפניך, המלך, אשר אתה בי נשמתי, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ולכן אל תנסה להעתיק את הדרך של חבר שלך, שמה שהיה טוב לו יגרוע לך. פלס לך את הדרך של עצמך, לפגוש את הנשמה של עצמך. מודעות עצמית, אישית, מה מתאים לי? יכול להיות שמה שמתאים לחבר שלי לא מתאים לי. אם אני אעשה מה שמתאים לו, לא טוב לי. הוא הלך ללמוד בישיבה וזה בנה אותו, והוא הלך ללמוד בישיבה וזה חנק אותו. הוא היה צריך ללמוד ללכת בכלל לעבוד. והוא הלך לעבוד. כל אחד עם הדברים המיוחדים לו. אין כאן, זה לא, זה משהו, זה תהליך מאוד מאוד אישי, מאוד אינדיבידואלי. גם לא חוזרים בתשובה בשלשות, ולא מחנכים בשלשות, ולא מתחתנים בשלשות גם. אם הוא התחתן בגיל 23, בחורה, אז גם אני, אתה תבנית אותי ומעתיק אותה אליי, עתק הדבק, פיצוץ. לא, בחורה שטובה לו, לא טובה לך, והגיל, לא, ואתה, כל אחד עם עצמו, כל אחד, בהקשר הזה, כל אחד צריך להתבונן פנימה ולראות איך הוא מוציא את האתגר שלו אל הפועל. אבל הוא מדווח לנו, רבי נחמן, שמי שילך בדרך הזאת, הוא בסוף הוציאה. אך, אחי וראי, תודה רבה שהייתם איתנו במסע המופלא הזה, מעבדת בת מלך. בשבוע הבא אנחנו נתחיל סיפור חדש, גם של רבי נחמן, אני עוד לא יודע איזה סיפור בדיוק, אבל נראה לי שלא פחות טוב, בעזרת השם. אה?